שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, ראיינתי את ניסים סלמה מפורום הלל בליכוד, וביחד עסקנו בסוגיה של הדמוקרטיה. האם ישראל היא מדינה דמוקרטית? ניסים טוען שישראל איננה דמוקרטיה, ומסביר באמצעות פרמטרים ברורים ומוכרים מתחום של מדעי החברה, מדוע ישראל פשוט לא עומדת בקריטריונים. על כל זאת ועוד, אז אנימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום ניסים, מה שלומך?
מה נשמע? מה שלומך תמיר?
בסדר, אנחנו פה בכנס נהריה, כנס המשפטי של פורום הלל שאותו אתה מרכז. יש פה הרבה מאוד חברי כנסת ואנשי משפט ומדעי המדינה. ואנחנו רוצים לדבר על דמוקרטיה בישראל. יש לך תזה מעט משונה, אני חייב לומר, שאומרת שבישראל אין דמוקרטיה.
מעט משונה, אולי בעיניים ישראליות זה מעט משונה, כי הישראלים, פשוט הדמוקרטיה הישראלית הפכה עם הזמן למן מרכיב זהות של הישראלים. להגיד שאנחנו דמוקרטיה זה כאילו מן מרכיב זהות, משתמשים בזה בחול, וכשאני אומר לאנשים, אנחנו לא דמוקרטיה, ואנשים טובים וראויים, ימניים או לא, אז קשה להם מאוד 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 לקבל את האמת, גם אם אין להם באמת טיעונים. התשובה זה, זה טיעון הזוי. למה? אבל הנה, אני מסביר לך, אני מסביר לך, למה אנחנו דמוקרטיה? לא, זה טיעון הזוי. אז לכן זה חשוב, כן, להגיד את הדברים, לשים את הדברים על השולחן, ולהגיד בצורה מפורשת, מבחינת משטרית, מדינת ישראל אינה דמוקרטיה.
אז באמת בשביל שנצא מתוך מסגרת מילות התואר, ונגיע למעגל העובדות, שאינו מותיר אותו מדי מקום לפרשנות, או לדעות אחרות כאלה ואלמנטים זהותיים, אז נראה לי שכדאי שנפרוט דבר שננסה להגדיר מהי דמוקרטיה, אבל משם ננסה לבחון את ישראל, וננסה לראות אם ישראל עומדת בקטגוריה שאתה מציע.
וזה בדיוק מה שעשיתי. זאת אומרת, כדי לבוא ולהגיד מדינת ישראל לא מדינה דמוקרטית, פשוט הלכתי וחיפשתי מה זה אומר דמוקרטיה, אפשר למצוא איזה 3 הגדרות של דמוקרטיה שונות, ובדקתי אחת-אחת, האם ישראל עומדת באחת מהן, והתשובה היא לא. לא, מה שנקרא כמו בצבא, לא בזנתי. העניין הוא ככה, בוא נגדיר מה זה דמוקרטיה. דמוקרטיה, הגדרה הראשונה היא חיובית. דמוקרטיה זה בעצם ריבונות העם, זאת אומרת שהעם הוא ריבון, ולכן צריך להבין מה זה בכלל ריבונות. הגדרה שנייה, ואנחנו נגיע לזה, הגדרה שנייה זה שלילה של עריצות, זאת אומרת, אם אין עריצות, אם אין טירני, באנגלית או בצרפתית, אז יש דמוקרטיה. אין שלטון שהוא לא בעצם שלטון לא נבחר. והגדרה השלישית, דרך אגב, זאת הגדרה, השנייה הזאת, זאת הגדרה שאני למדתי בתור אפילו בתיכון ואפילו בחטיבת ביניים בצרפת. זאת אומרת, שהסבירו לנו בבית ספר, בשיעורי אזרחות, מה זה דמוקרטיה, לא אמרו לנו דמוקרטיה מהותית וחופש ביטוי. אמרו לנו, אם אין מישהו שלא נבחר, שהוא מחליט בשבילך, משמע אתה בדמוקרטיה. והגדרה השישית, זה בעצם הגדרה של קרל פופר, שהוא אומר, הוא מדבר על זה, החלפת השלטון שבצורת שלום, שהעם יכול להחליף את השלטון. לא שהשלטון סתם מתחלף בצורה לא אלימה, כי גם בסין השלטון מתחלף בצורה לא אלימה, ואף אחד לא יגיד שסין היא דמוקרטיה. גם בפוליטבורו של ברית המועצות, זה לא היו מלחמות כל פעם שהיה החלפה של השלטון. השאלה זה פשוט, שהעם בעצמו יכול להחליף את השלטון, בלי עכשיו לעשות מהפכה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה בעצם על 3 הגדרות האלו, ואנחנו צריכים לבדוק לפי 3 הגדרות האלו, האם מדינת ישראל עומדת. במדינת ישראל המציאו הגדרה רביעית, ואומרים, אם יש לך את הזכויות, את הערכים הליברליים, שנגיעים במדינה דמוקרטית, אז אתה דמוקרטיה. אבל פה יש בלבול גדול במדינת ישראל, כי יש בלבול גדול בין העובדה שיש דמוקרטיה לבין התוצאה של דמוקרטיה. ערכים ליברליים מביאים לדמוקרטיה, ודמוקרטיה מביאה לכך שיש יישום שלהם בשטח, חופש כאלו וחופשים כאלו. כן, אבל זה לא בעצמם.
גם בסינגפור אנחנו מכירים את זה שיש משטר מאוד 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 חופשי, במיוחד ברמה הכלכלית, היא אחת המדינות הכי חופשיות בעולם מבחינה כלכלית, אתה לא מרגיש שם שום עריצות, אבל זו דיקטטורה. זאת אומרת, לפי ההגדרה של ערכים ליברליים ושל כל הדברים האלה, יכול להיות שסינגפור הייתה מוגדרת כמדינה דמוקרטית, למרות שהיא ממש אפילו לא מתיימרת להיות דמוקרטית.
סינגפור הוא דוגמה מעולה, וזה באמת דוגמה ממש טובה לדבר הזה, וכל הזמן אני מתווכח, נגיד על ויכוח עם אמיר וייטמן מהליברלים בליכוד, שהוא אומר, סינגפור מדינה ליברלית וצרפת לא. ואני אומר, לא, צרפת שהיא לגמרי סוציאליסטית במשטר שלה, ושמה יש עזרה מפה והעודה אחת, כאילו ממש, פשוט מדינה שהיא הולכת על קיר מבחינת כלכלית, במאה כמה שהיא הולכת לכיוון קיר, אבל בצרפת, זה העם שהחליט על המשטר, על העזרה הסוציאלית הזאת ששולחת עוד לקר, ולכן אני קורא לצרפת מדינה ליברלית, למרות שבתכלס, בשטח, החוקים הרבה פעמים לא ליברליים, לעומת סינגפור, שזה לא משנה עד כמה הכלכלה תהיה חופשית, ועד כמה תוכל להגיד מה שאתה רוצה ברחוב, בסופו של דבר, מכיוון שזה לא העם שמחליט על הדברים האלו, וזה לא מגיע ממקום דמוקרטי, אני לא קורא לזה מדינה דמוקרטית. פרופסור פודולסיק, יש לו באמת הסבר ממש יפה, איך הוא מסביר שאין דבר כזה דמוקרטיה שהיא לא ליברלית, ואין דבר כזה ליברליזם בלי דמוקרטיה.
אבל... כלומר שצרפת לא מצליחה להיכנס להגדרות שלך.
זה העניין.
לפי פודולסיק.
לפי פודולסיק, כן בהחלט מדינה דמוקרטיה ליברלית. זאת אומרת, בעצם העניין, תראה, אני קשה לי להסביר את פרופסור פודולסיק שהוא לא פה, הוא צריך להסביר את עצמו, אבל העניין הוא פשוט, צרפת לדוגמה. החוקים שלה יכולים לא להיות ליברליים, אבל בסופו של דבר, העובדה שהיא דמוקרטיה, והעובדה שמחר יכולה לשנות את החוקים האלו, הופכת אותה לדמוקרטיה ליברלית. לעומת סינגפור, שמכיוון שהיא לא דמוקרטיה, היא לא ליברלית. אבל שוב, אני חוזר על זה. ליברליזם ודמוקרטיה הם שני דברים שונים. ליברליזם זה ערכים מסוימים של חירות, שוויון וכן הלאה. דמוקרטיה זה אופן משטר, ולא משנה מה הערכים יהיו. אנחנו חושבים, וזה היגיון, שערכים ליברליים מובילים לדמוקרטיה, ודמוקרטיה מביאה ליישום של אותם ערכים, או לא, אבל בדרך כלל ליישום של אותם ערכים ליברליים, אבל אלו דברים שונים לחלוטין. ועובדה היא שכשאנחנו מדברים על דמוקרטיה, אנחנו מגבילים את זה למשטרים אחרים. אנחנו אומרים, יש דמוקרטיה, ויש אריסטוקרטיה, ויש מונחיה, ויש כל מיני זה. וכשיש מונחיה, לדוגמה, בסדר? ממלכה. זה לא מעניין אותנו מה הערכים שאותו מלך יוביל, זאת אומרת, במדינה אחת זה מלך מוסלמי, במדינה שנייה זה מלך קתולי, במדינה שלישית זה מלך פרוטסטנטי, ואף אחד לא יגיד, לא, מונחיה חייבת להיות קתולית, לא, ברגע שיש מלך, אתה מונחיה, ולכן זה לא משנה איזה ערכים מקדמים, אותו דבר דמוקרטיה, בסופו של דבר, אכן לדמוקרטיות לרוב מובילות באופן טבעי, ליישום של ערכים ליברליים, אבל זה לא אומר שהם בעצמם, ערכים, אין דבר כזה ערכים דמוקרטיים, אפשר להגיד שיש ערך דמוקרטי במה שמקדם את המשטר הדמוקרטי, אבל זה לא, ערך דמוקרטי זה עכשיו שיהיה, לא יודע מה, שיהיה פונדקאות לזוגות שהם לא, שהם גייז, לא, אני יכול, אני אישית, ניסים, בגלל שאני ליברל, יכול להסכים עם זה או לא להסכים עם זה, וזה בסדר גמור, העמדה, אבל העמדה עצמה היא לא עמדה של ערכים דמוקרטיים או לא דמוקרטיים, ואם אני חוזר עכשיו, ובוא נחזור שנייה ברשותך תמיר, לעניינים של הגדרות, בוא נראה, הגדרה הראשונה, ריבונות של העם. מה זה ריבונות? ריבונות, ואני לא עכשיו אכנס לווספליה ולהיסטוריה של ריבונות, אבל בגדול, ריבונות זה שוק של בעלות. זאת אומרת שבשטח של המדינה, מי הריבון עושה מה שהוא רוצה. הוא עושה מה שהוא רוצה. ההגבלה היחידה של הריבונות, לפי הטקסטים המשפטיים די היום, זה בגדול היוס קוגנס, המשפט הבינלאומי המחייב שהופך אותך למדינה. זאת אומרת, אם עכשיו אתה עושה רצח עם, הריבונות לא נכנס. אבל בגדול, כאילו, זה אומר, היוס קוגנס, המשפט הבינלאומי המחייב של זכויות אדם ממש 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 בסיסיות, שאין עבדות לדוגמה, ושלא עכשיו עושים מסחר בעבדות, זה מה שמגדיר את המדינה. זאת אומרת, אם אתה לא מכבד את היוס קוגנס, אין לך ריבונות, אתה לא יכול להיות מדינה. אבל מעבר לכך, בתוך התחום הזה שהוא דרך אגב די גדול, אתה עושה מה שאתה רוצה. הריבון עושה מה שהוא רוצה, העם יכול לעשות מה שהוא רוצה. אם יש הגבלה עליו, משמע שהוא לא הריבון. אם אני מסתכל על מדינת ישראל, העם לא עושה מה שהוא רוצה. כי בסופו של דבר, אם אני רוצה להביא חוק, והרבה פעמים בהרצאות שלי, כשאני מסביר את הדברים האלו, אני הולך על דוגמה. ואני אומר, חברים, בוא נעשה חוק עכשיו, שמחליפים את האורות ברמזורים. מעכשיו, נגיד שירוק זה כאילו אסור לעבור, ואדום זה מותר לעבור, נכון? לא נראה לי שיש איזו פגיעה ערכית מסוימת בדבר הזה, אבל מה נניח שיש במערכת המשפטית בישראל אנשים שלא רוצים את הדבר הזה? אז אנחנו בודקים, ואנחנו רוצים, אני השר שנבחר על הפלטפורמה הזאת, אני בכנסת, הרצתי מפלגה שלמה רק על הפלטפורמה הזאת של שינוי רמזור ישראל, מפלגת רמזור, בסדר? הרצתי, הגעתי לכנסת, נבחרתי לשר כדי לשר התרבורה כדי לשנות את זה, ואז אני מסתכל, אני רוצה לשנות את זה, ואני רואה שזה תקנון בעצם. אז אני אומר, טוב, אני אשנה את התקנון, ומה עכשיו אני... זה. אוקיי, מגיעה העתירה של, הצילו את הרמזורים, ארגון בן של הקרן הישראל חדשה, בסדר? והצילו את הרמזורים, מגיש עתירה, ומגיעים ליועץ המשפטי, והיועץ המשפטי מתחיל, קודם כל, לפני עוד העתירה, היועץ המשפטי של המשרד אומר לי, תקשיב, מה שאתה עושה, יש לזה מניעה משפטית. אוקיי, מניעה משפטית. אין לי מה לעשות עם המניעה המשפטית. אני אומר, ואיפה בחוק יש מניעה משפטית? לא, יש מניעה משפטית. אוקיי, אתה יודע מה? בכל זאת, אני מצליח להעביר את זה. ואז אני מגיע לעתירה. העתירה מול בגץ, כי זה החלטה מנהלית. אז בגץ מגיע, ואז בגץ, מי מגן עליי מול בגץ? זה היועץ המשפטי שאמר לי שיש מניעה משפטית. מה העמדה שלו? שיש מניעה משפטית, ואפשר לעשות את זה. אז הוא מסכים מהעותרים. אז מה יחליט
בגץ? הוא מסכים עם עצמו, כן.
הוא מסכים עם עצמו, לא איתי, והוא לא מייצג, ואני לא יכול לייצג את עצמי, נכון?
כן.
ודרך אגב, גם עניין, במידה דמוקרטית, אין דבר כזה שאני לא אוכל לייצג את עצמי, אבל פה, אני לא אייצג את עצמי. אז אנחנו מגיעים, והבגץ מחליט בעצם שהעתירה צודקת, ואסור לי, וצריך להביא חוק. בגץ כותב בצורה מפורשת, אתה רוצה לעשות שינוי כזה מהותי, מכיוון בעניינים מדתיות, אמנם במקור זה רק תקנון, אבל מכיוון שזה כזה שינוי, אנחנו מבקשים שהכנסת תבוא ותעשה חוק. הכנסת מגיעה ועושה חוק. מגיעה עוד פעם עתירה. ואומרים, זה פוגע בזכויות כבוד האדם וחירותו, ולכן אנחנו מבטלים את, את החוק. אוקיי, בסדר, אני כל כך רצתי על הפלטפורמה הזאת, יש לי 15 חברי כנסת שזה כל החיים שלהם עכשיו לעשות את השינוי הזה, אז אנחנו אומרים, אנחנו נעשה את זה בדרך חוק יסוד. עושים חוק יסוד הרמזורים. אבל מה? אמרנו, הבית משפט העליון יכול לעשות עכשיו שינוי
חוקתי שאיננו חוקתי. חוקתי,
בדיוק, ביטול של סעיפים בחוקי יסוד, כי זה חוקתי שאינו חוקתי, ואז הוא אומר, זה נכון, עשית חוק יסוד, אבל מכיוון שמדובר על שינוי שאינו חוקתי, גם בחוקה עצמה של חוקי יסוד, אנחנו מבטלים את החוק יסוד שאומר ששינוי רמזורים. קיצר, אין דרך לשנות את הרמזורים האלו. אז אצל מי ההחלטה? יש פה רוב העם שרוצה לשנות את הרמזורים. עזוב, אתה יודע מה? 60, לא 15, 61 חבר כנסת שאלו על הדבר הזה. יכול להיות שפוליטית השופטים יתקפלו. יכול להיות. שבסוף הם יבינו שהם לא רוצים עכשיו מהפכה ליד. אבל מה? זה אומר שהם מפחדים מהמהפכה. זאת אומרת שאתה יכול לשנות את השלטון, כמו שקלפופר אומר, רק דרך מהפכה אלימה. אין לך, אין לך את הריבונות, כי אתה לא יכול להחליט מה שאתה רוצה. זה ההגדרה הראשונה. ההגדרה השנייה שאין שלטון עריץ. מה זה שלטון? שלטון זה בדיוק מה שדיברנו. שלטון זה מי שמחליט. שלטון זה לאו דווקא מי שמחליט על כל דבר כל יום. הרי בבוקר, אם אני בוחר לשתות קפה אליט שחור או טסטר צ'ויס, לא השלטון מחליט, וגם בסין הוא לא יחליט. מישהו חושב שסין זה לא זה דמוקרטיה, בגלל שהוא לא מחליט בבוקר איזה סוג של קפה נשתה? לא. אבל זה אומר שהשלטון בסין יכול, אם הוא רוצה בכך, להחליט. ואם מסתכל במדינת ישראל, השלטון אינו נמצא בממשלה. הוא נמצא אצל שופטים עליון, שיכולים להחליט מתי שהם רוצים, אמן שרוצים. אז זאת אומרת, צריך להגיש עתירה. כמה פעמים ראינו כבר, שפשוט מבקשים החברים שלהם, מכל מיני ארגונים, בבקשה חברים, זה חשוב שתגישו עתירה, וראינו את זה, ראינו את זה בלייב. ראינו שופטים שאומרים לעותרים, טוב מאוד שעשיתם את העתירה הזאת, אני חושב שחשוב שתעשו כאלו וכאלו עתירות. אז מה הבעיה? הוא מדבר עם חבר, הרי זה כולם חברים, כולם אותה מערכת, והוא יעשה עתירה על זה שזה לא בסדר שמוכרים קפה אליט טורקי, שזה לא בריא, ושזה פוגע בזכויות כבוד האדם וחירותו, ולכן אנחנו צריכים עכשיו לשנות את ה... אתה יודע מה? לשנות את החוק שאומר שמותר ככה וככה קפה, והם יכולים להחליט. ואז השלטון לא אצלך.
אז בעצם מה שאני שומע ממך מהדברים האחרונים, זה פשוט נכנס לקטגוריה של... מי שולט? ואתה אומר שהעם לא שולט כי הוא לא יכול לחוקק את החוקים שהוא רוצה, גם על פי הפרוצדורות הנהוגות של הכרעת הרוב ודברים בסגנון הזה, כי יש משפטנים בלתי נבחרים שהם בעצם קובעים איזה חוק יכול לעבור, איזה חוק לא יכול לעבור, זה ברמה של היועמ"ש שמלווה את ועדת השרים לענייני חקיקה, שבעצם היא זאתי שמביאה את רוב רובה של החקיקה כחקיקה ממשלתית, וגם אחרי שהחוק עובר, אז יכול להיות שתהיה איזה עתירה לביטול החוק, ואז בגץ יבטל את החוק, ומכיוון שבגץ הוא לא נבחר, הוא לא, זה לא בחירה דמוקרטית של שופטים, אז בעצם מי ששולט זה המשפטנים, ואותם לא ניתן להחליף, ולכן ישראל איננה דמוקרטיה.
כן, זה קודם כל בגץ, זה קודם כל השופטים בעליון, כי בסופו של דבר, יכולנו להיות דמוקרטיה אם השופטים בעליון היו נבחרים באופן דמוקרטי. יכול להיות דמוקרטיה שיש בה בעיות תקלות, שיש פקידים באמצע שהם מפרים. אבל בסופו של דבר השאלה זה למי יש את המילה האחרונה. המילה האחרונה היא זאת שקובעת. האם המילה האחרונה יכולה נמצאת אצל העם? ולכן אני עוד זוכר כשבשנות ה-90 כשעשו חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, ואז אמרו לא, אבל זה לא יאפשר לפסול חוקים, ואז עשו פסילת חוקים, ואז באו כל המגינים של המערכת ואמרו אבל אל תדאגו, המילה האחרונה עדיין אצל העם, כי העם עדיין יכול לשנות את החוקים ועדיין יכול לעשות חוק יסוד לדוגמה. אבל עכשיו גם חוקי יסוד הם יכולים לבטל. אז מה, איפה המילה האחרונה? זאת אומרת, ברגע שהמילה האחרונה בכל דבר ועניין לא נמצאת אצל העם, אז אתה לא דמוקרטיה. השאלה ששואלים, תראה, אני עדיין, אני אפילו שואל את השאלה במקומך, אז אומרים לי, כן, אבל איך את נמנע, איך תמנע זה שהעם לא יחליט באופן דמוקרטי על סוף הדמוקרטיה?
על להרוג את הג'ינג'ים.
אז להרוג את הג'ינג'ים.
הבדיחה פה היא על להרוג את הערבים, ובגלל שאנחנו לא רוצים אפילו להעלות על בדל שפותתנו את המילה להרוג את הערבים, אז עברנו להרוג את הג'ינג'ים.
נכון.
סתם, מי שלא מכיר את השיח המשפטי, זה...
זה להרוג את הג'ינג'ים, שזה כאילו גם מראה, מראה שזה לא יקרה. זאת אומרת, העובדה ששינינו את השיח הזה, מראה שזה לא יקרה. אבל בוא, קודם כל, יש כמה תשובות על דבר הזה. קודם כל, כל החוקים שמבוטלים וכל הדברים שמתערבים בה, הם לא קשורים עכשיו לסוף האופי הדמוקרטי של מדינת ישראל. כשעכשיו בגץ לוקח חוק קיים, האומר שפונדקאות זה רק לזוגות הטרוסקסואלים, ומחליט פשוט למחוק את החוק, לשנות את החוק בעצמו, זה לא סוף הדמוקרטיה, עם כל הכבוד בצרפת, אין פונדקאות לגברים, לזוגות חד מיניים, ואני לא מכיר שמישהו חושב שצרפת היא לא דמוקרטיה בגלל זה. אבל עזוב, זה לא מעניין אותנו. גם מבחינת היסטורית, אין דוגמה היסטורית, לא גרמניה ולא איטליה ולא שום דוגמה היסטורית, של מדינה שדמוקרטיה התאבדה, בסדר? לא קיים, לא היה. בגרמניה אפשר לדבר על מלחמת אזרחים, אפשר לדבר על שהיו יותר נאצים עם נשק ממה שהיה הצבא הגרמני.
אני טיפוש מפנה את המאזינים שלנו לפרק שעשיתי עם ג'וני גרין, לניתוח של הבחירות. של שנת 1933, שבהם היטלר במרכאות כפולות נבחר באופן דמוקרטי, כי הוא לא נבחר באופן דמוקרטי, פשוט יש לנו פרק שלם שמתאר כיצד פעילי ה-SA בעצם שלטו על הקלפיות, לא אפשרו לקלפיות מסוימות שבהם יש רוב לקומוניסטים בכלל לתפקד, הלכו שם קרבות רחוב מטורפים, ופשוט היה שם, אני חושב, מיליון או מיליון וחצי בריונים של ה-SA, שבעצם תרפדו את הבחירות, סתם תדמיינו, מאוד קל לדמיין את זה, את פעילי הליכוד, מתפקדי הליכוד, צובעים על קלפיות ברמת אביב, ומונעים את הבחירות של כל מי שרוצה להצביע שם, הם לא שואלים אותו למי אתם מתכוון להצביע, הם פשוט מונעים את הכניסה לקלפיות, והמשטרה לא מתערבת, כי פשוט יש משטרה של בערך, לא יודע, 2,000-3,000 שוטרים במחוז תל אביב, אז אין להם סיכוי מול 1.5 מיליון בריונים של הליכוד.
בדיוק.
תדמיינו את זה ככה.
זה בדיוק ככה, במידה יש כזה 3 מאמרים בנושא, אחד של עקיבא ביגמן, אחד של ג'וני, ולדעתי השלישי של זיו מאור, אני לא בטוח.
כן.
שמדברים על מה שקרה שם, וזה פשוט לא היה באופן דמוקרטי. ובכל מקרה, זה אין לנו דוגמאות, אבל יכול להיות, בסדר? אין לנו דוגמאות, אבל יכול להיות. תיאורטית יכול להיות. עכשיו, אפשר לענות את זה בשלילה ובחיוב, בסדר? קודם כל בחיוב. אם אתה לא סומך על העם, אם אתה לא מאמין בעם, שהעם לא יעשה דבר כזה, אתה לא בא דמוקרטיה. כל רעיון של דמוקרטיה זה שאתה סומך על העם, שאתה מאמין בעם. יש לי ציטוט מאוד מאוד יפה של טוקוויל, שהוא כותב בדמוקרטיה באמריקה, ואני ממליץ לכולם לקרוא את הספר הזה, הוא מבקר באמריקה, והוא מדבר על איך אמריקאים עושים, כדי למנוע, כדי לא להגיע למצב של עריצות הרוב, של בדיוק, של התאבדות הדמוקרטיה.
שנייה, אבל רגע. דטוקוויל, קודם כל, בא ואומר את הדבר הבא, אומר, בדמוקרטיה יש סכנה מאוד גדולה, בגלל שאין לנו אריסטוקרטיה, אין לנו קבוצה שהיא שמחה באליטיזם שלה. הרי בישראל, אם אומרים על מישהו שהוא אליטיסט, נגיד סתם, עכשיו אנחנו יודעים שיובל שטייניץ, האהוב עליי מאוד, פרש מהפריימריז הבאים בליכוד, יש שאומרים שזה בגלל שאלה על הסיכוי לבחר, ויש שאומרים שבגלל שאשתו עכשיו ממונה לבית המשפט העליון, ויש שאומרים שנמאס לו, אבל מה כולם אומרים? מה כל מתפקדי הליכוד אומרים על שטייניץ? שהוא אליטיסט. שטייניץ, אם הוא היה מתמודד עכשיו לליכוד, הוא כנראה לא היה נוסע לסניף רעננה, צפון, או סניף נהריה, או לקרמיאל, בשביל לקושש עוד כמה קולות לפריימריז. הוא היה נשאר בבית שלו, קורא עוד ספר, מדבר על מדיניות, אבל הוא לא היה מקטט רגליו למקומות מיוזעים כאלה, סניף מתיח מתקלף. הוא לא היה עושה את זה. ונפגש עם אנשים בשטח וזה. שוב, יכול להיות דרך אגב שהוא עשה את זה בעבר, אבל מה שחושבים עליו זה שהוא אליטיסט. עכשיו, זה מה שאלכס תוקביל אמר. בחברה דמוקרטית, אנשים לא אוהבים אליטיסטים. אנשים אוהבים, אוהבים מאוד מאוד את השוויון הזה, או לפחות מראית עין של שוויון. זאת אומרת, גם אם אתה יותר חכם מאנשים אחרים, יותר מלומד, יותר זה, אז אל תתנסה. תדבר בצורה עממית, ובצורה ככה שמקרבת. והוא אומר, בצרפת, באותה תקופה של הרפובליקה השלישית, עדיין היו אריסטוקרטים, איפשהו כיהן כשר חוץ, אלכס דה טוקוויל. והיה שם סנטימנט שאומר, דווקא זה בסדר להיות אליטיסט, זה בסדר שיש אנשים שהם מורמים מעם, אנשים שקיבלו חינוך הרבה יותר טוב, אנשים שמדברים לך בצורה ככה קצת מתנסית, כי אתה באמת לא באותה רמה. והוא אומר שאחד התופעות שהוא רואה בדמוקרטיה המודרנית זה שכולם מרגישים שווים אחד לשני, כולם מרגישים שמגיע להם יחס שווה, יחס דומה, שלא התנסו עליהם. ולכן, בגלל שכל שכבות האוכלוסייה כאילו מרגישות סחבקים אחד של השני, אז זה גם גורם למשהו, תופעה מאוד מאוד מסוכנת שנקראת עריצות הרוב, או בכלל עריצות של כולם שהם בעצם באותו מעמד, ואז משם, בגלל שיש את הסכנה הזאת שהכל יוכרע בצורה דמוקרטית, אז הרוב מאוד יפגע במיעוטים, ואז זה יגרום לעריצות הרוב, והוא בעצם מתאר כמה דרכים של האמריקאים להתמודד עם הסכנה הזאת, והוא אומר שההתמודדות האמריקאית עם הסכנה הזאת של עריצות הרוב היא התמודדות מאוד מוצלחת. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר, סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
כן, בגדול עשית פה ריוויו ממש טובה של הספר. הוא מתאר שם בפרקים, הוא מתאר הרבה כאילו איך הם עושים הפחדת רשויות, והוויטו של הנשיא, ושני בתים, והוא מסביר תהליכים, והוא עושה את הכל כדי, כל כן, זה.
זאת ההתמודדות המוסדית.
זאת ההתמודדות, הוא מדבר על ההתמודדות המוסדית של האמריקאים, מול הסיפור הזה של עריצות הרוב. ואז הוא מגיע באיזו מקום, ואני עכשיו הציטוט נמחק לי מהטל, כאילו, אתה יודע, אני צריך לחפש אותו, לא אחפש אותו, שבזו שלב הוא אומר, אבל בסופו של דבר המחוקק, אין לו הגבלה, בסוף הם יכולים לשנות את זה, זאת אומרת, נכון שיש להם כל מיני התמודדות, אבל אם הוא רוצה באמת המחוקק להגיע לעריצות הרוב, הוא יכול. כי כל המוסדות האלו יכול, הוא
רוצה, כל המוסדות האלה הם דמוקרטיים.
הם דמוקרטיים, אז זאת אומרת, החוקה אומרת שנשיא יש וטוב, והוא לא יכול, אז הם יכולים לשנות את החוקה. והחוקה אומרת שיש שני בתים ואחד זה, אז הם יכולים לשנות את הדברים. זאת אומרת, הוא אומר, בסופו של דבר, ההגבלה הזאת של ההגבלה המוסדית, או כל הגבלה אחרת, היא הגבלה עצמית. זה פחות או יותר כמו שאתה או אני מחליטים לשמור שבת. אנחנו מחליטים לשמור שבת. זה החלטה שלי עצמי. אני מגביל את עצמי בזה שאני שומר שבת. אני יכול לעשות מסיבה כזאת או אחרת, מסיבה דתית, מסיבה חברתית, מה שאני רוצה. אבל מגביל את עצמי. אף אחד לא אמר לי שאסור לי, לא יודע מה, לקחת את הרכב בשבת. ואם מחר אני רוצה לקחת את הרכב בשבת, אני יכול.
ולהפך, כי נכון, יש תמיד את השאלה המפגרת הזאת של האם אלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים.
בדיוק.
אז התשובה של הרב שרקי, תשובה מאוד מצחיקה, כן, והוא כבר עשה את זה. מתי הוא עשה את זה? כן, הוא כבר עשה את זה. אז הוא עשה את זה בדיוק מתי שהוא ברא לאנשים בחירה חופשית. ולמה הוא נתן לנו בחירה חופשית? כדי שלמצוות שהוא נותן לנו יהיה איזשהו ערך. אם אין לנו אפשרות, נגיד, היינו נבראים כל כך רציונליים, שכל המצוות של אלוהים היו נראות לנו כמשהו שאסור להפר עד כדי כך שאין בחירה. אז איך הוא נותן לנו שכר ועונש? זאת אומרת, הוא רוצה לתת לנו בחירה חופשית, כי הוא רוצה בסופו של דבר לשפוט אותנו ובסוף החיים ולתת לנו על זה גמול. אבל אם אין לבן אדם בחירה חופשית והוא לגמרי כפוי לעשות רק מה שאלוהים אומר שצריך לעשות, ומיד נגיד שכל פעם שאנחנו אוכלים הוגיה, מישהו שהוא בדיאטה, אז הוא היה מרגיש כאב בטן באותו שנייה, וההוגיה הייתה מרה, מרה, מרה. אז כאילו היה מאוד קל להיות בדיאטה, כי לא היה לך שום קרינג' לשום הוגיות. אבל בגלל שאתה מקבל את הקילוגרמים העודפים, רק עוד שבוע, שבועיים, אחרי שאתה אוכל הרבה הרבה סוכר, ופתאום אתה עולה למשקל, כי דחית את העלייה למשקל לעוד כמה שבועות, אז הרבה אנשים מאוד קשה להם לשמור על דיאטה. דווקא בגלל שהתענוג הוא מיידי, והעונש הוא נדחה. וזה גם מה שאלוהים עושה בעצם.
כן, אני אוהב את הדוגמה הזאת ואת ההגבלה הזאת, כי בסופו של דבר אני תמיד אוהב להגביל, וזו תפיסה מאוד ליברלית לאומית, להגביל את המדינות ואת הריבונות שלהם לבני אדם. שבני אדם, מה זה בן אדם חופשי? שיכול לעשות מה שהוא רוצה. עכשיו, תוקביל מסביר.
שהוא יכול לעשות טעויות.
ולשלם עליהם אחר כך. ולשלם אחר כך, והוא יכול גם להתאבד. זאת אומרת, דמוקרטיה יכולה גם להחליט מחר שהיא לא יותר דמוקרטיה, ודמוקרטיה שלא יכולה להתאבד, אז היא כבר לא דמוקרטיה. עכשיו, תוקביל הוא עונה ככה, הוא אומר, מתי שהוא צריך פשוט לסמוך, והוא אומר, צריך לסמוך על הקונסטיטושן של, של העמים. קונסטיטושן בצרפתית וגם באנגלית, זה לא רק החוקה, זה גם מה שמרכיב. זאת אומרת, אני חייב לסמוך. אני חייב לסמוך על מה שמרכיב את אותה אומה שהיא דמוקרטית, שהיא לא תגיע לשם. ואם אני לא סומך עליה, אז אני פשוט מתנגד לדמוקרטיה. זאת אומרת, אם אתה לא סומך על העם שלא יתאבד בעצמו, שלא יבטל בעצמו את הדמוקרטיה, שדמוקרטיה לא תתאבד, אז אתה לא בדמוקרטיה. והתשובה השלישית שאני נותן, והיא מגיעה באותו סגנון, אבל בכיוון הפוך. לשים עריצות, ולשים שופטים, או כהנים גדולים, וזה לא מעניין, או היתולות, וזה לא מעניין איך אתה קורא לזה, גם אם נקרא לזה שופטים, שיהיו על העם, ויוודאו שהעם לא יעשה טעויות, ובעצם יהיו עריצים, זה כמו שתגיד, מכיוון שאני מפחד, שפלוני בן אלמוני, ילך להתאבד, הוא לא אמר שהוא הולך להתאבד, ואני לא זה, אבל הוא תמיד יכול לעשות, הרי כל בן אדם יכול לבוא, ולקפוץ לכביש המהיר, נכון? אז אני אחצח אותו מראש. אני אחצח אותו מראש, אני אגיד לו, אני כבר, אני אמנע ממנו עכשיו לעשות שום דבר. או מכיוון שהעם עלול לעשות חוקים שהם לא טובים, אז אני אמנע ממנו לעשות כל חוק ואני אמנע ממנו כל דבר, אז כאילו, אני מפחד שתלך למקומות לא טובים, אז מראש אני שם לך ברזלים על הידיים ועל הרגליים שלא תוכל לזוז. זה לא הגיוני, זאת אומרת, זו תשובה לא הגיונית. התשובה לפחד של הריצות הרוב לא צריכה להיות על ידי הריצות המיעוט, זה מגוחך לחלוטין. היא צריכה להיות אולי על ידי שינוי של החוקה בישראל, שכרגע החוקה בישראל היא הכנסת. יש חוקה בישראל, קוראים לה כנסת.
כלומר, אתה אומר, היה דיבור על המשפט הקונסטיטציוני של ישראל, עוד לפני שהוא חוקי יסוד, כבר בשנות ה-50, כל מיני שופטים בית המשפט העליון מדברים על מה המשפט החוקתי של ישראל עוד לפני שהייתה חוקה, והם קובעים שיש כל מיני עקרונות יסוד שיהיו בחירות, ושהבחירות האלה יהיו שוות והוגנות וחשאיות, והדברים האלה בעצם הם חלק ממשפט החוקתי.
זה אפילו זה יותר מזה, יש שלוש מדינות בעולם שאין להם חוקה, כתובה.
ישראל, אנגליה ו?
ניו זילנד. בשלוש מדינות האלו, לפי כל המשפטנים, שאם אנחנו יכולים לפני עוד מחוץ למדינת ישראל, יש דבר אחד ברור, מכיוון שאין חוקה, הכנסת או הפרלמנט הבריטי, הוא החוקה. וכל חוק שהוא מחליט הוא בעצם...
חלק מהחוקה.
חלק מהחוקה. גם חוק שמי שמחליט על תקנון של הרמזור זה שר הפנים.
כן, דרך אגב, שר התחבורה. פעם אחת, אני לא זוכר בדיוק מה הייתה השאלה שנתן לנו ברק מדינה, שלמדתי משפטים לתואר ראשון בעברית, אבל בקורס של מדינה על משפט חוקתי, הוא הפנה אותנו לפסק דין של שמגר בבנק המזרחי, ושאל אותנו האם לדעת שמגר, שהיה אז הנשיא של בית המשפט העליון, יש חלקים מהחוקה שאין להם את הכותרת של חוקי יסוד. זאת אומרת, התיאוריה של ברק אומרת, רק חוק שיש לו את הכותרת חוק יסוד הוא חלק מהחוקה. וחוקים שהם לא, אז הם לא חלק מהחוקה. אבל לדעת שמגר, שבסופו של דבר היה נשיא בית המשפט העליון, וגם תמך בפסק דין בנק המזרחי, הוא אומר שיש חוקים יסודיים, זאת אומרת, יש חוקים מסוימים, שיש להם יותר משקל מחוקים אחרים. כמובן שחוק שמדבר על מה צבע רמזורים, הוא לא חלק מהחוקה באותה מידה, כמו חוק שיווי זכויות האישה. שזה נגיד חוק שנותן לנו עקרונות להפעלה של חוקים אחרים. אז ברור שהוא חוק שהוא במעמד יותר חשוב. גם אם הוא לא חוק שהכותרת שלו היא חוק יסוד, עדיין זה חוק שחוקק בראשית ימיהם של המדינה, ושהשתמשו בו הרבה פעמים. כמו דרך אגב שבגוגל סקולר, אפשר לראות אם חוקר כלשהו חוקר משמעותי או חוקר לא משמעותי, לפי מספר ההפניות של אותם מאמרים של אותו חוקר. וכך גם בחוקים, זאת אומרת, אם הרבה 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 חוקים מפנים לאותו חוק, נגיד כמו חוק החוזים, אז ברור שהחוק הזה הוא חוק חשוב, כי גם בחוקים אחרים יש הפניות אליו, ומשתמשים בהגדרות שלו, ואפילו חוזרים לפעמים לאותם הגדרות שלו, בשימוש בחוקים אחרים, אז אתה יודע שאם העתיקו ממנו פסוק כזה או אחר, אז הוא בעצם חוק חשוב. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
כן, אבל השאלה זה מי מחליט?
נכון.
מי מחליט? מי מחליט שחוק כזה הוא כל כך חשוב, שהוא יותר יסודי מחוק אחר?
אז בכוונה נתתי פרמטרים אובייקטיביים, לא? אז יש פרמטרים. האם שמגר כתב איזה פסק דין בשורה השלישית, בפרשנות כזאת או אחרת?
נכון, ומי שצריך להחליט זה הכנסת. כי זה, אולי אנחנו צריכים לעשות שינויים חוקתיים בישראל, אולי אנחנו צריכים לכתוב חוקה, אולי אנחנו צריכים עוד בית, בית עם בחירות מחוזיות יותר, אולי אנחנו צריכים כל מיני שינויים, אבל כרגע אין לנו את השינויים האלו, ואנחנו חיים בדמוקרטיה שהיא מאוד מאוד מסובכת, מאוד מאוד קשה, ועדיין, אם אנחנו רוצים להיות דמוקרטיה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, שיהיו אנשים שהם בעצם יעשו מה שהם רוצים בלי להיות נבחרים ציבור. אין דבר כזה. זה לא יכול להיות. ולכן אני חוזר ואומר, מדינת ישראל היא לא דמוקרטיה. כי אם אני מסתכל על 3 הגדרות של הדמוקרטיה, גם החיובית, גם השלילית, גם ההחלטה, גם ההגדרה של קל פופר, אם מחר העם רוצה להחליף את השופטים, הוא לא יכול. הוא לא יכול, כי יש ועדה שמחליטה. אתה אומר, אז אתה יכול לעשות את השינוי בחוק יסוד שתשנה את אופן הוועדה, אבל אני מזכיר לכם, שהם יכולים לשנות חוקי יסוד. אז אני יכול לחפות מחר ולהגיד, טוב, אני משנה את החוק יסוד מינוי בחירת השופטים, כך שהכנסת יבחר, לא יודע מה, הממשלה תציעה והכנסת יבחר, וזה יהיה דמוקרטי. ואז הם מגיעים ואומרים, השינוי החוקתי הזה הוא בעצם חוקתי שאינו חוקתי, ולכן אתם לא יכולים, כי זה לא דמוקרטי, לשנות את אופן בחירת השופטים, כי אז הם יהיו תלויים בפוליטיקאים. וואלה, אז אתה לא, אין לך דרך להוצאת מזה, מה תעשה? ובסוף אתה מגיע למה שאהרון ברק בעצמו אמר, שהוא דיבר על מי אצל מי חונים הטנקים. ואם אתה שואל, ואם בסוף השאלה זה אצל מי חונים הטנקים, משמע שאתה לא דמוקרטיה, כי זה בדיוק הגדרה של קל פופר. קל פופר אומר, הדמוקרטיה מוגדרת באצל מי חונים הטנקים. האם אצל העם, ולכן הוא לא צריך לעשות מהפכה אלימה כדי להחליף את השלטון, או זה אצל אנשים אחרים. אם השאלה איפה מי חונים הטנקים, והתשובה היא לא ברורה שהטנקים חונים אצל העם, ובין ישראל היא לא ברורה, אז אתה לא בדמוקרטיה. ולכן להגיד, אנחנו כל הזמן מדברים, כל הפוליטיקים מדברים על איזונים ובלמים, וצריך להחזיר את השופטים למקום שלהם, וכן הלאה. חברים, אתם מתבלבלים. השאלה פה לא בעיה של איזונים ובלמים, הבעיה היא פה עניין של ביטול הדמוקרטיה. אנחנו חיים במדינה, דיברנו על ערכים ליברליים, אבל גם הם לא מיושמים באמת בשטח. המשפט פה הוא שרירותי. החוקים לא ברורים ושרירותיים. מערכת הבחירות לא שקופה ולא ברורה, ואני לא אופתע אם מחר יש שם בבית השופט העליון שמנהל את העניינים, בספירת של המעטפות הכפולות, יעשה עוד עניינים. אני לא סומך, אני כאזרח עכשיו שמכיר קצת, לא סומך על אופן הבחירות, אני לא סומך שלא ישחקו פה על כמה אלפי קולות שישנו את תוצאות הבחירות. אני לא יכול לסמוך על זה. התקשורת לא חופשית. אנחנו כבר דיברנו על זה שהתקשורת לא חופשית, יש כל מיני דירקטוריונים והבעלים לא יכולים לשנות את זה. כאן 11 בכלל נראה לי שיושבת ראש הדירקטוריון זה נשיאה בית משפט העליון. אנחנו לא תקשורת חופשית. המשפט פה שרירותי. אם אני אתמול קראתי בפייסבוק עוד איזה עדות של מישהו שעובר בכביש, יש פקק, כל הערבים עוברים בצד, והשוטר לא עוצר אותם, הוא עובר בצד, ואז השוטר עוצר אותו, והוא אומר, למה? אני אומר, אתה יהודי, הם ערבים, להם מותר. זאת אומרת, יש פה בעיות יסוד גם ביישום של הערכים הליברליים שכביכול רוצים ליישם. אתה לא יכול ליישם אותם אם אין לך משטר דמוקרטי מלכתחילה.
כן, אבל תראה, עדיין אפשר לעשות הרבה מאוד תעמולה. או הרבה מאוד שינוי של הדעות, על ידי פובליציסטיקה, דרך אגב, כמו הפודקאסט הזה, יכול להיות שאין ערוץ טלוויזיה חופשי, וערוץ 14 זה לא מספיק, או אני לא יודע מה. אבל עדיין בסופו של דבר, אפשר תמיד לעשות, לגייס את הלבבות. זאת אומרת, אני יודע שלפודקאסט הזה, מאזינים, אלפי חיילים, וגם על המלחמה שאותו אני מפיק, בשביל המלטק,
אחלה פודקאסט.
כלומר, אפשר באמת מאוד להשפיע, גם על ידי פודקאסטים, גם על ידי כתיבה, גם על ידי עיתונות. נכון שהעיתונות בישראל היא לא חופשית, בהרבה מאוד מובנים, כי היא ממומנת על ידי הלפ"ם, על ידי המדינה, שמפרסמת בערך, אם תדפדפו באיזה עיתון שאתם מוצאים ליד הידיים שלכם, תדפדפו ואתם תראו בערך בין שליש לבין חצי עיתון, זה מודעות, ורוב המודעות הן מודעות של הממשלה, זאת אומרת שהממשלה בעצם מפעילה את העיתונים, כי אם מחר הממשלה מחליטה לא לשלוח יותר מודעות לעיתון כמו ישראל היום, אז אין יותר ישראל היום, כלומר אלא אם כן, יש לו איזשהו אוליגרך שמפרסם אותו. אבל בוודאות, אם המדינה על הפעם מחליט לא לפרסם הודעות בעיתון כלשהו שאין לו אוליגרך שעומד מאחוריו, אז אין עיתון, העיתון פשוט מבוטל.
תראה, העניין הזה של תקשורת חופשית, יש לי שני תשובות. קודם כל, שזה לא נמדד האם אני יכול לעשות תקשורת שחושבת אחרת. היא לא נמדד בסנסורה, אבל האם יש תחרות הוגנת. ואני מסתכל על המשמעות, בסדר? פודקאסט מעולה, לדעתי אחד הטובים שקיימים בארץ. ואני מסתכל על התחרות שיש נגדך. כאן 11, עושית לך תחרות. ולהם יש תקציב קצת יותר גדול משלך. והתקציב שלהם מגיע מהמיסים. וזה פשוט תחרות לא הוגנת. זאת אומרת, אין לך שוק חופשי. ולכן כשאנחנו מדברים על תקשורת חופשית, לא מדברים על כך שאסור לדבר, מדברים על כך שאין שוק חופשי ואין תחרות הוגנת. דבר שני, אני תמיד שואלים אותי, אז למה אתה, המשטר בישראל, למה הוא דומה? ואני מביא שני משטרים שדומים מאוד למשטר בישראל. הראשון הוא היום באיראן. אין הבדל משטרי בין היום באיראן, כן, אנשים צוחקים מזה, אין הבדל משטרי בין היום איראן לבין מדינת ישראל. גם באיראן יש בחירות יחסית חופשיות, גם באיראן הנשיא שנבחר, יושב ראש המבצעת, יושב ראש הרשות המבצעת, הוא פחות או יותר עושה מה שהוא רוצה, והוא מנהל את הכלכלה איך שהוא רוצה. גם באיראן יש המסג'יד, הפרלמנט, שהוא מעביר חוקים, ויכול לשנות דברים. אבל מה? בסוף יש האייתולות שהם יכולים להחליט, והם יכולים להחליט מי יכול להיכנס למסג'יד, ומי לא יכול, בדיוק כמו שהשופטים, יכולים להחליט מי יכול להיכנס לכנסת, ומי לא יכול להיכנס לכנסת. זאת אומרת, מבחינת משטרית, מבחינת הסמכויות של השופטים העליונים בישראל, הם מאוד מאוד דומים, ואפילו לדעתי יותר גדולים מאלו של האייתולות באיראן. זה ראשון. אז נכון, האייתולות באיראן זה משטר שיעי, אסלאמיסטי, שתולה הומואים, ואצלנו זה משטר ליברל, נאור, שרוצה לתת זכות פונדקאות לזוגות גייז. דרך אגב, חוק שאולי אני אסכים איתו, אבל זה לא הפואנטה פה. הפואנטה הוא לא מה אני מסכים ניסים, אלא מה העם רוצה. והמשטר השני שאפשר להשוות אליו במדינת ישראל, הוא האנסיין רג'ים, המשטר הישן בצרפת. האנסיין רג'ים זה הביטוי שמשתמשים, המשטר הישן, מדברים על המשטר טרום מהפכה, טרום 1789. המשטר שערב מהפכה, המשטר של הפרלמנטים, פרלמנטים הם בעצם בתי משפט שמחליטים על הכל, יש מלך, זה שני הרשויות הגדולות שקיימות, הפרלמנטים והמלך, יש שלוש מסדרים, שלוש סוגים של אנשים, או שאתה שייך לאריסטוקרטיה, או לקמורה, או לכל השאר, ולכל סוג אחר של אוכלוסייה, יש לו זכויות שונות, יש לו חובות שונות, דרך אגב, זה לא רק שלוש הסוגים האלו, זאת אומרת, איזה עיר אתה גר, ואיזה אוכלוסייה אתה שייך, ואם אתה פרוטסטנטי או קתולי, אם אתה יהודי בבורדו, או יהודי באלזס, וזה משנה, ושם כל אחד זכות אחרת, וחובות אחרות, והמשטר הזה מאוד מאוד דומה למה שקורה במדינת ישראל, וגם באותו משטר, טרום המהפכה בצרפת, היה מותר לכתוב דברים נגד המלך, והיה מותר כמובן, היו מגבלות, והיה צריך להגיד בצורה כזאת, וזה, אבל לא היה סנצורה מטורפת, ועובדה שהפילוסופים דיברו, ולא סתם, לא סתם המהפכה הגיעה, המהפכה לא הגיעה על כלום, הגיע כי הרבה פילוסופים דיברו וכתבו והתריעו וכן הלאה.
אז אתה אומר, גם אם לי מותר עדיין לדבר ולהפעיל את הפודקאסט הזה ואף אחד לא עוצר אותי או מהם אליי מטעם הפרקליטות, אז זה בסך הכל דומה למשטר בצרפת לפני המהפכה.
נכון, וזה לא אומר שאתה דמוקרטיה. זה לא מה שמגיע את הדמוקרטיה, מה שמגיע את הדמוקרטיה
כן,
זה
האם... אבל מה שאני אומר זה לא שהקיום של הפודקאסט הזה ועוד הרבה מאוד אנשים שמדברים בישראל וכל מיני בלוגים וכאלה הופך אותנו לדמוקרטיה. אני אומר שזאת הדרך לשכנע אפילו את החיילים, אפילו את הטנקים שחונים ויקשיבו יום אחד או למפקד שלהם, או לאהרון ברק, אז אני מעדיף שהם יקשיבו למפקד שלהם, שבסופו של דבר כפוף לעם, ולא להיות איזה יועץ משפטי, או לפרקליט הצבאי הראשי, שהם מפחדים מזה שהוא יתבע אותם. אם הם יקשיבו למפקד שלהם, ולא לפרקליט הצבאי הראשי, יש סיכוי שבסופו של דבר, כשהחוק יועבר ותשונה ועדת בחירת של שופטים, ויהיה קורט פקינג של בית המשפט העליון, ויוסיפו לו עוד איזה 10 שופטים כדי ככה להתמודד עם האיזון הלא קדוש שיש שם כרגע, אז נחזור לדמוקרטיה, בלי מלחמת אזרחים אלימה שחצי צבא נאמן לשופטים וחצי צבא נאמן לממשלה הנבחרת.
וזה בתנאי שהמפקד מקשיב לשלטון הנבחר ולא ליועץ המשפטי. ובהחלט, וזו הסיבה שהגעתי היום. זאת אומרת, לא הייתי מגיע ולא מדבר איתך, אם הייתי חושב שאין לזה השפעה, אני חושב שיש לזה השפעה אדירה. ובסופו של דבר, אנחנו רוצים להגיע להחלפת שלטון שהיא בצורה לא אלימה. ההשפעה הפוליטית שלנו תהיה מספיק גדולה, כדי שהשופטים יוותרו על השלטון העריץ שלהם, בלי עכשיו מהפכה אלימה. כי אמיתי, אני אישית, ניסים, מעדיף לחיות בדיקטטורה ובעריצות ממלחמת אזרחים. אני מוכן כאילו הרבה דברים, אני לא אגיע למלחמת אזרחים ואני אסרב אליה. ואם מחר אני, זה אופציה בין למות על הגרדום, כי דיברתי לא יפה נגד שופטים, או אני בוודאי, אני מגזים בכוונה, בסדר? ברור שאני מגזים בכוונה כדי, עד אבסורד מה שנקרא. או עכשיו ללכת למהפכה, למשהו אלים ולמלחמת אזרחים, אני לא אלך למלחמת אזרחים, חווינו את זה כבר לפני 2000 שנה, ואנחנו יודעים לאן זה מוביל, וזה מוביל לחורבן. אז אנחנו מעדיפים הריצות, ואנחנו נשנה את השיטה, ונעביר את הדמוקרטיה לישראל, רק בדרכי נועם, רק דרך שכנוע, ורק דרך זה שהשופטים יבינו, שיש להם או אופציה של עכשיו לוותר על השלטון שלהם, או אופציה של עכשיו מיליוני אנשים ברחובות, שמפגינים, וצרים על בית המשפט העליון, וצרים על הבתים שלהם, שיש להם בכנסת עכשיו 120 חברי כנסת שאומרים להם די מספיק. וראינו בהיסטוריה, במיוחד בהיסטוריה של ה-20, 30, 40 שנים האחרונות, מספר רב של דיקטטורים, של שלטון אריס, שוויתר מעצמו על המעמד שלו. ראינו את זה אצל פינושה שוויתר בעצמו, ראינו את זה באוקרן לפני כמה שנים, בכיכר מיידן, שהדיקטטור עזב עם הליקופטר ולא חזר והלך לרוסיה. ראינו את זה בכמה וכמה מקומות. מבחינתי עכשיו, להביא פנסיה לכל החיים לשופטים מיליון, לתת להם לתלות כמה שהם רוצים תמונות שמן כזה, את הציורי שמן שהם עושים על קנבאס כזה ב-160 אלף שקל, שבאמת, שיקבלו פנסיה לכל החיים, שיקבלו דירות, שיקבלו שכר, רק שלא ישלטו פה, אין לי בעיה עכשיו להגיע, גם אם זה לא יפה.
זה מזכיר את הדילים שעושים עם עובדי נמל אשדוד ונמל חיפה, שלכל אחד נותנים איזה 1.2 מיליון,
בכיף.
ואומרים, העיקר תפסיקו לעשות נזק, תנו לאוניות להיות פרוקות בנמל החדש.
אז אנחנו אומרים לשופטים, העיקר תפסיקו להיות עריצים, ואנחנו מבחינת האישית, מבחינת מה שתקבלו, אין בעיה, אני מוכן.
נשחד אתכם.
אני מוכן, כאילו, באופן עקרוני, באידיאל, השופטים צריכים להגיע לכלא, הם צריכים להגיע לבית משפט, מול הכנסת, שצריך לשפוט אותם על ביטול הדמוקרטיה, על עריצות. זה האידיאל, אבל אני לא משוגע, אני יודע שאנחנו לא נגיע לאידיאל הזה, ואני רוצה עכשיו שיהיו 61, 70, 80, 90, 120 חברי כנסת שאומרים לשופטים, די מספיק, אנחנו רוצים דמוקרטיה, ושהשופטים יבינו שאין להם אופציה אחרת מלוותר.
אוקיי, אז בוא נקווה שלא נגיע לשם, או שנגיע, אתה יודע, לשינוי שלטון בהסכמה של השופטים, שהם יבינו שהעם כבר באמת לא איתם, ושאין להם שום כוח ציבורי.
אמן.
וככה נוכל לחזור לדמוקרטיה, בסופו של דבר אני סומך על העם, אני חושב שהעם חכם ונבון, גם אם לא כל אחד מהעם חכם ונבון אינטלקטואלית, ומכיר את כתבי הפדרליסט, או קרא את פסק דין בנק המזרחי, עדיין העם חכם ונבון במובן הזה שההכרעות הקולקטיביות שלו מבטאות חוכמת המונים שאף אינטלקטואל ספציפי יכול להיות חכם יותר מהעם.
וזה די בסיס של הדמוקרטיה, לסמוך על העם שבסופו של דבר בגלל חוכמת ההמונים יגיע להחלטות נכונות גם לטווח הארוך.
תודה רבה, ניסים סלמה.
בבקשה, תודה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.